שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של דובי פולק. פרק חדש, סיפור ישן. והסיפור הוא שוב, אני חוזר את זה בפעם המי יודע כמה, סיפור הכיבוש. סיפור שנמשך כבר 54 שנים, וסיפור המשנה שלו, ההתנחלויות, שמלווה אותנו כבר מעל 40 שנה. אתם יודעים מה שהתחיל בסבסטיה, אלון מורה, בבית הדסה בחברון, ולאחר מכן קיבל תנופה עם עליית הליכוד השלטון ב-77, וכן הלאה והלאה עם בניית הערים הגדולות בשטחים, והרחבת ההתנחלויות, ולאחר מכן המאחזים, והיום כל מיני נוער גבעות שמתפרס בכל מקום שרק עולה על דעתו. ההתנחלויות והכיבוש, הכיבוש וההתנחלויות. בשביל קצת להדגים יותר טוב מה קורה שם באמת, החלטתי להיפגש ולשוחח עם מישהו שהוא פעיל, מישהו שהוא שם לעצמו למטרה לעזור למקומיים, לפלסטינים, לנסות להקל עליהם מעט את החיים. בהמשך אני אשוחח על מה שקורה מעבר להרי החושך, מעבר לקו הירוק, עם מישהו שנמצא שם לא מעט, פעיל זכויות אדם, פעיל שלום, מישהו שפעיל במסגרת ארגון שנקרא תאיוש, מיד נדבר עליו. ולפני שנמשיך הלאה, נזכיר לכם שיש ג'ימייל, שאליו אתם מוזמנים לכתוב, להעיר, להציע, כל מה שעולה על דעתכם, אפילו להציע להתראיין או לשוחח. הכתובת היא polak.tuvi@gmail.com, פולק זה polak.tuvi בג'ימייל. ולפני שנמשיך, נעבור לפתיח של Silent Regression, ומיד אני איתכם. כאמור, אני משוחח היום עם פעיל זכויות אדם, פעיל שלום, מישהו שפעיל במסגרת אחד מהארגונים שפועלים בשטחים, בחור בשם חוזה טבדיוגלו. הוא בן 51, רווק, הוא נולד בארץ, שירת בחטיבת המבצעים בצבא, הוא למד בית ספר יסודי בקריית קרניצי, תיכון ביהוד, למד באוניברסיטה לימודי פילוסופיה והיסטוריה, הוא עוסק למחרתו בהפקה מוזיקלית. את הפעילות בארגון שנקרא תאיוש, הוא יסביר לנו במה בדיוק מדובר, הוא התחיל לפני יותר מ-10 שנים, הוא נמצא בקשר הדוק עם פלסטינים שחרטו על דגלה מאבק לא אלים בכיבוש, אני מדגיש, מאבק לא אלים, והוא גם מכיר לא רע בכלל את שאר הארגונים שפעילים בשטח. השיחה עם חוזה מעניינת מבחינה זאת שהוא מספר את הסיפור מבפנים. אנחנו, אתם יודעים, כל מי שגר ומתגורר וחי את חייו בגוש דן, בשרון, גם בדרום וגם בצפון, בכל מקום שהוא בתחומי הקו הירוק, אפילו בירושלים, לא בדיוק מכיר, לא בדיוק בהכרח יודע איך מתנהלים החיים שמעבר לקו. כן, רבים מאיתנו עשו שם מילואים, גם סדיר, יש לא רבים כל כך שגם מדי פעם נוסעים לשם כי יש להם משפחה, אבל לא, רובנו המכריע לא מכירים את ההתחככות היומיומית שבין הצבא לפלסטינים שחיים שם, שבין הפלסטינים למתנחלים, שבין אלה לאלה לפורעי הגבעות, לטרוריסטים היהודים שמסתובבים בשטח ועושים כל פרובוקציה אפשרית בשביל למרר את חייהם של הפלסטינים. והפלסטינים, אתם יודעים, מדובר על כמה מיליוני אנשים חסרי זכויות, אנשים ללא שום זהות לאומית מוגדרת, אנשים בלי דרכונים, אנשים שאין להם זכות להצביע לשום דבר, בטח לא למשהו שהוא משמעותי, אם נניח כרגע בצד את הרשות הפלסטינית, שגם היא נכה למדי. השיחה עם חוזה היא מרתקת, מדכאת ומייאשת, הכל בו זמנית, כי היא מפנה זרקור למקום די חשוך, די חשוך. אנחנו מדי פעם רואים סרטונים, אתם יודעים, בטוויטר, בפייסבוק, פה ושם יש אייטמים בטלוויזיה, שברובם מוטים לכיוון הישראלי, הכיוון לנרטיב הביטחוני של הצבא ושל משרד הביטחון ושל השבק ושל המתנחלים. מעט מאוד אנחנו יודעים על החיים של הפלסטינים עצמם, על הקשיים שלהם, על הדרכים שנסתמות להם ונחסמות, על ההתאמרות בצד של השדות, בצד של מטעי הזיתים. אנחנו לא ממש יודעים מאיפה הם מקבלים את המים, לפחות אלה שלא גרים בערים הגדולות. החיכוך והדילמות והבירוקרטיה הם דברים יומיומיים, הם שגרה של כיבוש. באמת, בשביל להבין קצת יותר לעומק, איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה השגרה, מה הפרקטיקה היומיומית, נפגשתי לשיחה די ארוכה ודי, איך נגדיר אותה, לא ממש מעודדת עם חוזה. מיד. אז כמו שאמרנו קודם, יש מעבר לקו הזה שמשתדלים למחוק אותו, אותו קו ירוק, יש חיים אחרים שאנחנו כמעט לא חשופים אליהם, אלה שנמצאים פה, שחיים לנו, אתם יודעים, במרכז הארץ, רחוק מההתנחלויות ומהכיבוש, אבל יש כאלה שנמצאים שם כמעט ברמה היומיומית, לפעמים אפילו ממש ברמה היומיומית. אחד מהם הוא המשוחח איתי היום, חוזה, אז אהלן, מה שלומך?
שלום שלום, תודה שאתה מארח אותי, שלומי טוב מאוד.
יופי, טוב לשמוע, אז אני אגיד שאתה פועל מעבר לקו הירוק בשטחי הכיבוש, ואנחנו תכף נדבר על מה זה שטחי כיבוש, ואיפה אתם מסתובבים, ובמסגרת מה, במסגרת מי, אבל אתה קשור לארגון, או תגיד לי אתה איך זה, מה זה בדיוק, תאיוש. אז קודם כל נדמה לי שזאת מילה בכלל, זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, משהו בערבית או משהו כזה?
כן, כן. הפירוש של המילה תאיוש בערבית זה למעשה חיים ביחד, או פועלים ביחד. זאת המילה. תאיוש הוא לא ארגון, הוא יותר תנועה. תנועה של, על בסיס התנדבות, שפועלת כבר למעשה, במתכונת הנוכחית של תאיוש למעשה מ-2002, ככה לקראת סיום האינטיפאדה השנייה, התחילה הפעילות בשטחים, כשהפעילות היא נעשית, כמובן בשיתוף פעולה עם פלסטינים, בעיקר בשטחי C.
אוקיי, אז אתה אומר סוג של תנועה, חברים בה פלסטינים, יהודים וגם זרים, או שזה בעיקר ישראלים ופלסטינים?
אין זרים, חברים בה זה הגדרה של
פעילים בה.
כן, פעילים בה. כן, פעילים, הפעילות היא למעשה כיום על פי הזמנה של פלסטינים, לאחר הרבה שנים אנחנו כבר מקושרים וכבר הפעילות די מבוססת על אמון, ויש למעשה, הפעילות עובדת ככה שיש פלסטיני שהוא נמצא בשטח, הוא מקושר עם התושבים שנמצאים במקומות שהם יחסית בעייתיים בדרך כלל, זה במקומות שיש בהם התנחלויות או מאחזים. חשוב לציין שרוב המאחזים הם סמוכים להתנחלויות ולמעשה מקבלים את הביסוש להם מהתנחלויות. המאחזים הם בדרך כלל אלה שיוצרים יותר אלימות או גורמים לצמצום המרחב חיים של הפלסטינים, אני אקרא לזה ככה. ופלסטינים לפעמים לא יודעים להתמודד, או שהרשויות הפלסטינים לא מצליחות, ולתאיוש כבר יש שם מסוים שבמקרים מסוימים אנחנו כן נותנים איזשהו מענה, ולכן הם פונים ואומרים, אנחנו, יש פה, נוצרה איזה בעיה, אם אפשר לעזור.
אוקיי, עכשיו, רק בשביל להכניס לפרופורציות, כמה פעילים פחות או יותר אתם, גרוסו מודו, לא נכנס למספרים מדויקים, אבל מה, מדובר באלפים?
לא, לא, זה אפילו לא במאות, תראה, מאות באופן הרחב יש מאות מתנדבים, אבל המדידה הנכונה יותר כמה פעילים יוצאים לפעילות שאנחנו עושים, הפעילות שלנו היא לרוב, איפה שאני נמצא זה דרום הר חברון, זה בימי שבתות, יש גם פעילות בבקעת הירדן. לפעמים זה יכול להיות 10 פעילים שמגיעים, לפעמים 15,
זה הולך... מתוך קאדר כמה נניח רשומים כאלה שאפשר לפנות עליהם, סדר גודל?
תראה, אין ממש אנשים שרשומים, יש הרבה אנשים שהיו בפעילות והם לא באופן קבוע, והם פעים פעם בשבועיים, פעם בחודש, יש כאלה שבימים פעים כל שבוע, ויש גם אנשים חדשים שהתוודו לתאיוש ולפעילות, והם רוצים לדעת מה זה, הם יוצרים קשר במייל, או יש גם בדף פייסבוק של תאיוש טלפון של איש קשר, והם אומרים, אנחנו רוצים להצטרף, אומרים להם מתי, והם יוצאים איתנו. וזה דווקא משהו שהוא רצוי לנו, כי אנחנו רוצים שיותר ויותר אנשים יחשפו למה שאנחנו עושים.
כן, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על הכיבוש, הוא דבר מאוד מאוד גדול, כן, 54 שנה, יש לו כל כך הרבה פנים וניואנסים, ואני משער שכמו שאמרת קודם, מדובר במוקדי חיכוך, כי יש לי תחושה שלמשל בירושלים המזרחית, שהיא שטח כבוש, או במחנות הפליטים שסביבה, אני משער שהפעילות שם פחות דרמטית, א', כי זה אזור מוניציפלי, וב', כי בהרבה מאוד מהמקומות האלה פשוט ההתנחלויות הן כבר לא התנחלויות, אלא יישובים של ממש. או באזור אריאל, במקומות הגדולים האלה. אז כמו שאתה אמרת, זה דרום הר חברון. איפה עוד יש מוקדי חיכוך שאתה יכול סתם ככה לציין נקודות על המפה?
לא, מוקדי חיכוך יש לאורך כל הגזרה. אגב, גם במזרח ירושלים.
אתם גם פעילים שם?
יש, לפעמים, היה פעילות שלנו בעיסאוויה, כמובן שפעילים זה לא כמוגדר, אבל יש פעילים של תאיוש מעורבים במאבק בשייח ג'ראח
ובסילואן. זה מה שרציתי לשאול, שייח ג'ראח, סילואן, כל
הקונפליקטים
האלה של גירוש ושל רכישת בתים וכו'.
יש מעורבות, יש ארגונים שהם יותר, מה שנקרא ארגונים ממוסדיים, שיש להם את הגישה המשפטית ואת התקציבים והכל, אבל מבחינת אקטיביזם, כן, אנחנו נמצאים גם שמה. Okay. עכשיו לגבי מה שאמרת, אריאל וכאלה, זה יישובים מוסדים, אין שם בעיות, זה לא ממש מדויק. קח לדוגמה את הנושא של אביתר. אביתר זה 15 קילומטר מאריאל. אריאל עצמה, יש מטעי זיתים צמודים לאריאל, שפלסטינים שהם בעלי החלקות לא יכולים להיכנס אליהם, כי צריכים לעבור את השער ביטחון של אריאל, שנמצא בערך 3 קילומטר לפני שהיישוב למעשה מתחיל. כלומר, לכל אורך הגזרה יש בעיות. ההתמקדות שלנו היא באמת בבקעת הירדן, שזה יחסית פעילות חדשה של לפני 5 שנים, ובהר חברון שזה פעילות יותר ממושכת, שכמו שאמרתי לך, היא כבר כמעט 20 שנה.
כן. לגבי בקעת הירדן זה קצת מוזר לי, כי אני, טוב, עוד נדבר על זה, אוקיי. אני הייתי חייל ועשיתי הרבה מאוד שנים של מילואים, היינו חטיבת בקעה במילואים, בצבא המקורי שלי הייתי בסיני, אבל כבר עם סיני שלחו אותנו לבקעה. ואני זוכר את כל סיורי, כל הבטשים בבקעה והמוצבים והכל, באמת משנות ה-80, עשיתי את זה איפשהו מתחילת שנות ה-80 עד תחילת שנות ה-2000, היה שקט באופן יחסי, זאת אומרת, הבקעה הייתה סוג של אקס-טריטוריה מבחינת, איך נגדיר את זה, החיכוך שבין המתנחלים או המתיישבים, כמו שהם קוראים לעצמם, לבין המקומיים. אבל ככל שאני שומע, ב-15 שנים האחרונות, 10 שנים האחרונות, זה נהיה איזשהו מוקד שבעיקר הצבא מתאמר במקומיים, אפילו פחות עם מתנחלים, תקן אותי אם אני טועה.
אוקיי, אתה צודק לגבי משנות ה-70,
הבעיה הגדולה של... לא, משנות ה-70, עוד הייתי בסדיר.
70-80, הבעיה הגדולה של המקומיים שם, שרובם פרט ליריחו, ויש אנל ביידה בצפון, כאילו יריחו בדרום ואנל ביידה בצפון, שהם יישובים יותר עושים, רוב הפלסטינים שגרם שם זה קהילות שחיות בצורה בדואית, למעשה. ושם הצבא התאמר בהם, הכריז שטחי אש, והכריז על שמורות טבע כדי לצמצם.
סיפור עם המים, הבנתי שפשוט עוצרים להם את הספקת המים במקום הכי יבש בעולם פחות או יותר.
נכון, החיבור למים כמעט לרוב ההתיישבות הזאת של בעצם קהילות אין, והצבא מונע.
והבארות, זה מה שהיה
שם. אני ראיתי במו עיניי סיבוב של באזור אל חדדיה, שזה צפון בקעת הירדן, שהיה שם בסביבות 70 בורות מים, זה לא הכל בארות מים, יש הבדל בין בור מים לבארות מים, בור זה שבונים, שהצבא פשוט הרס, והכניס עם טרקטורים, ואותו בחור פלסטיני שהיה שם, והראה לנו את זה, הראה לנו את הסלעים שיש שם, וזה לא משהו שיכול להתדרדר במגשמים והכל, זה ממש סלעים, והוא סיפר על דחפורים שסתמו את הבורות, היו מתאמנים
באזור. רק לפני כמה ימים ראינו אירוע כזה, עם איזה באר או בור או מה שזה לא יהיה, לא בבקעה, נדמה לי במקום אחר.
כן, שמע, זה עניין לנו, עכשיו המים זה דבר מאוד משמעותי, כי צריך להבין, הרי הפלסטינים הם לא, בגלל שאין להם מים צנרת והכל, אז הם מפסיקים לצרוך מים, הם צורכים מים, ולמעשה זה עלות מאוד גבוהה, כי קוב מים, בסופו של דבר העלות שלהם היא כמעט בין 25 ל-30 שקל, כי זה גם לקנות את המים וגם להוביל אותם.
כן. וחליות, לא? זאת אומרת, הם פשוט...
כן, הם מגיעים מחליות, כן, לכל היישובים שהם מגיעים מחליות, נגיד, אני יכול להגיד לך על צפון אמריקה, זה מטובס, תייסיר, תמון, זרים כאלה, שגם ההובלה היא בעייתית, כי לפעמים הצבא עוצר את המחלית בדרך.
נו, היה גם את הסיפור, לא בביקה אמנם, עם אותו קצין שעיקה פעילי שלום, פעילי רבנים, זכויות אדם, ש... שניסו ללוות מרחלית כזאת.
כן, אני אתקן אותך, זה היה של לוחמים לשלום, לא לשלום רבנים.
אוקיי, סליחה, אני לא בקיא בכל הארגונים.
לא, זה בסדר, זה בסדר. אבל זה הסיפור, זה הסיפור, וזה קורה בשטחי סי, כמו שאני אומר לך בעיקר.
עכשיו לגמרי, רק לעשות סדר, כי גם אוסלו קצת הלך לאיבוד בין כל הדיסאינפורמציה שמאכילים אותנו כל השנים. C זה בשליטה של הרשות הפלסטינית, אם אני זוכר נכון.
לא, לא.
אוקיי, אז תעשה לי סדר.
אני עושה לך סדר. שטחי A, שזה בעיקר השבעה ערים הראשיות והזה, וכמה יישובים סביבם, זה בשליט, לפי הסכם אוסלו, זה בשליטה ביטחונית ואזרחית מלאה של הרשות הפלסטינית. שטחי B, זה שליטה ביטחונית ישראלית, אבל אזרחית פלסטינית. ושטחי C, שזה למעשה רוב השטח, כי זה כל מה שמסביב להתנחלויות וההתנחלויות הכל, זה שליטה ביטחונית ואזרחית מלאה של ישראל.
ועדיין יש שם, אני מניח, עשרות אלפי, אולי אפילו מאות אלפי פלסטינים שהם תקועים בין לבין.
הפלסטינים האלה הם למעשה האוכלוסייה שהכי נפגעה מהסכם אוסלו. כי אם אפשר להגיד על פלסטינים שכביכול הסכם אוסלו בצורה מסוימת היטיב איתם, אז אולי זו אוכלוסייה בשטחי A שיש לה פחות התנגשות עם הצבא ופחות מחסומים ופחות הגבלות.
וכן, לפעמים יש להם צרות עם השלטון שלהם.
כן, כן, זה בהמשך שנדבר אולי על העניין של זה, נדבר על הארגוני זכויות אדם, שלמעשה הם גם מבקרים את הרשות הפלסטינית.
זה כל הזה, בדיוק כתבתי על זה, ויש דיבור על זה, שאתה מכיר בוודאי, על זה שגנץ במקרה הזה, או הממשל הישראלי, שיתף פעולה פה עם אבו מאזן, כי הארגונים האלה קצת דוקרים לשני הצדדים באותה מידה.
כן, שמע, על השיתוף פעולה של ישראל והרשות אפשר להרחיב עד אין קץ, והאמת היא שאנחנו לא יודעים את הכל. אבל אני רוצה לחזור איתך לעניין של הבקעה ומה שאמרת, ששירתת ולא היה כל כך חיכוך. הרעה שנוצרה לפלסטינים שחיים שם, היא בעיקר אחרי ההתנתקות מעזה. כי הרבה מהמפונים מגוש קטיף הגיעו לבקעת הירדן. למעשה יש יישוב שלם שהוא הותק מגוש קטיף לבקעת הירדן, לצפון בקעת הירדן. יש שם הרבה יותר מאחזים פתאום, רק בשנה האחרונה צצו עוד ארבעה מאחזים, שבעצם היום ההנהגה של המתנחלים נקרא לזה, ואפילו יש הקלטה של אלחיאני, שהוא היה יושב ראש מועצת בקעת הירדן, שהוא מדבר על כמה מאחזים זה הרבה יותר רלוונט, צריך להבין, מאחז כזה, שמה שהם קוראים לזה חוות בודדים, השטח שהוא שולט עליו הוא הרבה יותר גדול מכל ההתנחלות. כלומר, אם המגמה היא באמת לתפוס שטח, אז הם גילו את השיטה של מאחזים כאלה וחוות בודדים, ואז הם מקבלים...
כן, כי זה לא מגודר, זה לא מסומן, ואז הוא...
זה לא רק זה, כן, כן. השיטה היא מאוד פשוטה, הם גם עוסקים בחקלאות, וגם חקלאות, מה שנקרא, כאילו מסורתית של צון.
מראה, ואז הכבשים הולכים
לאן
שבראש.
לא, יפה, הם יוצאים איתם לאיפה שהפלסטינים היה להם נהוג שהם היו מגיעים, וככה הם יוצרים איתם חיכוך. הצבא, שבסופו של דבר, אתה רואה את זה, הוא רוצה שקט, והדרך שהוא עושה שקט זה לסלק את הפלסטינים. ואז מצמצמים שטחי המרחב. זה מה שאנחנו קוראים, להרבה מאוד ישראלים מאוד קשה עם הביטוי תיאור אתני, אבל למעשה מה שקורה בשטחי C זה סוג של תיאור אתני. הפעם אלוף בצהל אמר, אנחנו הכובשים הכי טובים בעולם. למה הוא התכוון? כשישראלים שומעים את המילה תיאור אתני, בעיני רוחם הם רואים תמונות של רכבות או אוטובוסים שמאמיסים עליהם האנשים ושולחים אותם למקום אחר. אבל איך שישראל עושה את זה, זה בשיטה הזאת, זה בדיוק המניעת מים, המניעת חשמל, ההגבלות, הצמצום שטחי מרעה, עד שימאס לפלסטינים החיים, ולדור הצעיר יותר, זה באמת נמאס, והם עוברים להרים.
לא, התוכנית של ראש הממשלה שלך, כן? התוכנית של ראש הממשלה שלך, לפני שהוא נהיה איש כל כך חשוב, הייתה תוכנית ההתרגלות, ככה הוא קרא לזה, משהו כזה, זאת אומרת, כן, אנחנו נמשיך לכבוש אותם, ונמשיך לצמצם להם את תחומי החיים שלהם והמשאבים שלהם, עד שהם יתרגלו והם יסמכו על זה שאנחנו שולטים הם תחת שלטון שלנו. אז הנה, היום ראש ממשלה.
איך הם מגדירים את זה? כמה שיותר פלסטינים על כמה שפחות שטח.
שזה מיושם, כן, שזה מיושם. אצל היהודים זה מיושם נפלא בתל אביב, בבני ברק.
אבל שם זה קצת נעשה אחרת.
גם הבקעה עכשיו נהייתה מוקד חיכוך. אגב, זה גם לדעתי מתחבר למדיניות הכללית של הימין, של תומכי הסיפוח, לדיקו הטריזים, בדיוק כמו תוכנית הכוכבים של שרון בזמנו, לוותר את השטח ככה שלא יהיה שום שטח שכחבילה אחת אפשר יהיה להציע אותו במסגרת של הסדר. ככה דיברו בזמנו על הבקעה.
בהחלט, שמע, אתה רואה שם את היישובים הישראלים, כלומר, היישובים, את ההתנחלויות. הרי ההתחלה של הבקעה היה סוג של תנועת העבודה, תנועת המושבים.
בוודאי, אגב, כל ההתנחלויות קודמו בשנות ה-70 על ידי ממשלת המערך, בואו לא נתאמן.
אני מסכים לגמרי. הסיפור של הבקעה וההקשר של אם אי פעם יחליטו ללכת להסכם ולבנות מדינה פלסטינית, ושישראל אומרת בקעת הירדן תהיה דמי שאיננו, זה צריך להבין שבקעת הירדן זה עתודת הקרקע הכי חשובה לאם יהיה מדינה פלסטינית. זה גם המקום היחיד שבעצם יש להם איזשהו קשר חיצוני לירדן. כלומר, המשמעות האסטרטגית של בקעת הירדן לקיומיות של מדינה פלסטינית היא מדהימה.
אז אתם בעצם מקבלים קריאות מאנשי, מהשותפים שלכם, מהחברים שלכם הפלסטינים, ואז מה קורה?
אוקיי, תראה, רוב הפעילות שלנו, אנחנו נדבר עכשיו על דרום הר חברון. הפעילות יכולה להיות ליווי של רועי צאן, הפעילות יכולה להיות שיש הריסות, לעזור להם לשקם את ההריסות, הפעילות יכולה להיות אפילו ברמה של להנגיש דרכים, כי הצבא חוסם דרכים.
זאת אומרת, אתה, אם הצבא שם בולדרים על איזה שביל אפר שאמור להוליך, לא יודע, מנקודה לנקודה, אתה יכול, יש לך את הדרך, יש לך את הסמכות, לא יעצרו אותך אם תזיז את הסלעים האלה?
תראה, בדרך כלל, מה זה סמכות? אין לי סמכות, אבל פלסטינים עושים את זה. וכשהם עושים את זה...
אם אתה עושה את זה, יעצרו אותך?
לעצור אותי על הנפילה הזאת לא, יכולים פתאום הצבא לבוא, להכריז על זה שטח צבאי סגור, ואם אני לא יוצא מהשטח הצבאי סגור, אני יכול לעצר. עכשיו, ההחלטה אם לעצר או לא, היא רלוונטית למקום והזמן, ואם השטח צבאי סגור חוקי או לא חוקי.
אם יש מצלמות או לא.
לא, גם, העניין הוא כזה, תראה, אנחנו לא נעשה דברים שיכולים בסופו של דבר לפגוע בפלסטינים עצמם, כי אנחנו תמיד צריכים לזכור, שאנחנו מגיעים לשם לזמן מסוים, וחוזרים לבית הבטוח לנו בתל אביב או בירושלים או whatever.
כן, והם נשארים שם, כן.
והם נשארים. ופעילות כזאת מסוימת שהם עושים, הם צריכים הרבה יותר אומץ מאיתנו, כי נוקמים בהם. או שזה מתנחלים וזה הוצבה. ויש, תראה, דיברת על חסימות, אני אתן לך ממש דוגמאות, זה לא היחידה, אבל זה לא ממזמן. הייתה איזו חסימה באיזשהו מקום, ובא קצין מינהל, ואותו זה מישהו מהחטיבה, חטיבת יהודה, לאותו פלסטיני שעבד איתנו והכל, הוא אמר לו, שמע, אל תעבוד יותר עם הישראלים, עם אנשים עם בצלם, עם תאיוש וזה, זה, אנחנו נעשה לך בעיות אם תעבוד איתם, בוא נגיע איתנו להסכמה, אנחנו נוריד לך את החסימה. שאל אותנו מה, לקחת את זה או לא? אז אמרנו, בטח שתיקח את זה, אנחנו לא נעזור לך.
כן.
אתה מבין? אז אם הפעילות הזאת שלנו הציקה לצבא, עד כדי כך שהוא אמר לאותו אחד, נוריד לך את החסימה, רק אל תעבוד איתם, אז הצלחנו.
כן, כן, זה ברור לגמרי, זאת אומרת, מתוך שלא לשמע, הצבא שלא רוצה אתכם, יכול להיות שייתן הקלות לאחרים, שרק אתם לא תבואו, תבלבלו לו במוח.
זהו, זה גם משהו שאני, אתה יודע, סמוטריץ' וחבריהם והכל, אם תרצו, עד כאן, הכל היהודי, כל אלה, מדברים על פעילי שלום ופעילי זכות אדם בהגדרה כוללנית של אנרכיסטים, לצורך ההגדרה הזאת להראות כאילו אנחנו פורי חוק, הם קוראים לנו מתסיסים את השטח. מעולם לא היה דבר כזה.
אתה מדבר על אנרכיסטים, אני אתה יודע, הייתי במקומכם, במקומך, הייתי קונה את זה, כי האלטרנטיבה היא בוגדים, עוכרי ישראל, מה לא? אנרכיסטים זה נשמע לי כמו איתור כבוד.
רומנטי. אבל,
ממש.
לא, גם ההגדרות האחרות שלך קוראים לנו והכל, והמפגשים מתנחלים, והמפגשים מתנחלים הם לא נעימים. אבל בסופו של דבר אנחנו, אני אגיד לך איך אנחנו רואים את זה, אנחנו הצלחנו להביא פלסטינים, לעמוד על שלהם, לעשות התנגדות לכיבוש בצורה לא אלימה, מה שנקרא, סומוד, כלומר ההגדרה הזאת בערבית סומוד של להיצמד לאדמה, כי בסופו של דבר אם הם לא יאבקו, הם יאבדו את האדמה, הם ילכו משם, אלפים כבר הלכו, ומבחינת העשייה שם, העניין הוא התמדה. אתה יכול לבוא ליום פעילות, והכל שקט והכל רגוע, ויום אחד אחרי זה, זה בלגן שלם. אבל להראות שאנחנו שם, ותשימו צווי סגירה, שתחווי סגור, ותגבילו את זה, ותעשו לנו צווי רידות שלא נוכל להגיע, אנחנו נהיה שם, אנחנו נהיה מה שנקרא אצבע בעין של הכיבוש. וההתמדה הזאת לאורך שנים, שלפעמים זה סיזיפי, אתה הולך עם אותו רועה צאן לאותו מקום כל הזמן, כל הזמן, אבל אם אתה לא תלך איתו, ואם הוא לא ילך לשם, הוא לא ילך לשם יותר עוד פעם. Once לקחו לך את זה, אין דרך להחזיר.
אני מבין מה שאתה אומר, ואני מבין את רוח הדברים, אבל אני גם רואה את הסרטונים, ושוב, הניסיון שלי מהעבר הרחוק הוא באמת נורא רחוק, ואני לא בטוח שנתקלתי, נתקלתי בכל מיני דברים, אבל לא בסיטואציה כמו שאתה מתאר כרגע. עכשיו, מה שאנחנו רואים בסרטונים, כשדברים יוצאים החוצה, זה סוג של אימותים או של צבא, ואתה יודע, בא הקצין בדרך כלל נורא לחוץ, לא, גם אם הוא לא רע או אכזר במיוחד, יש לו פקודות והוא לא רוצה להסתבר בעצמו, והם כל מה אומרים, כן עורך דין, לא עורך דין, אז הוא מנופף, אם יש שטר צבאי סגור או אין שטר צבאי סגור, ומנסה להזיז את האנשים. עכשיו, מהצד השני זה הרבה יותר גרוע, באים המתנחלים או הפורעים, נוער הגבוהות, והצבא לא יודע להתמודד איתם בכלל. עכשיו, אתם באים, ידיים חשופות, לא חמושים, אני מניח גם לא כל כך רבים, איך אתה בכלל מסוגל להתמודד בסיטואציה הזאת שאתה כל כך נחות? זאת אומרת, מישהו מקשיב לך בכלל? יש איזה דיאלוג? איך זה עובד בפועל?
תראה, אחד הדברים שהכי מטרידים את הצבא ואת הנראים, זה העניין של התיעוד, של המצלמות. אם אתה זוכר, לפני כמה שנים, נדמה לי אלקין זה היה, שרצה לעשות חוק שאסור לתעד בשטחים. אסור, השטחים סגורים לתיעוד.
אני לא זוכר את זה, אבל זה לא מפתיע.
כן, זה היה בעניין הזה. עכשיו, זה לא שלא יכול להיות מצבים מסוכנים. אנחנו פעם אחת כמעט עשו לנו לינץ' במקום שנקרא אוג'ה בצפון הביקה.
כן, אוג'ה היה מקום נחמד מאוד. היה שם ממש מקום שאפשר היה להחליק על המים.
נכון, כבר אין שם מים.
כן, לקחו להם את כל המים.
דרך שיבה, שואבים פשוט.
כן, כן.
כן, אז יש מאחז שנקרא מאחז הבלדים, שזה נוער הגבעות המסוכן ביותר שיש, מה שנקרא הבדוקאים של השבק, אלה שהשבק פחד איתם. והם עלינו עם רועה צאן ששם תמיד צילקו אותו. דרך אגב, זה לא רחוק מכוכב השחר, איפה שגר פעם המפכ"ל הקודם.
כן.
והם עשו, היה להם מאחז. כן, על שייך.
כן, אגב, זה כוכב השחר, זה המוצא, זה תחילת שביל, דרך ארץ המרדפים, תוכנית אלון, כל האזור הזה.
כן, אם אתה רואה תוכנית אלון, סביבה כולה יש יישובים.
כן.
כביש, ברח לי השם של הכביש הזה, הכביש המתפתח. אבל, אז כן, היו מקרים, עשו לנו ממש דר, רגמו אותנו באבנים ובסלעים.
זה דברים שאני באמת חייב להבין ברמה המעשית. יש לך טלפון חירום, אתה יכול להתקשר לצבא, אתה יכול להתקשר למשטרה, יש נניח שתוקפים אותך, תוקפים את רועי הצאן או את הפלחים או את מעבדי האדמה או שואבי המים, מה שזה לא יהיה, תוקפים אותם, מסכנים חיים, אולי גם יורים. מה אתה עושה? זאת אומרת, יש לך עם מי לדבר?
אז באותו מקרה ספציפי שנדבר עליו, אנחנו בדרך כלל לא מתאמים עם הצבא דברים כאלה, אבל אחד
מאיתנו... לא מתאמים, קרה ונתקלת, אוקיי,
אז אני אומר, אז אני מספר לך, אז אחד מאיתנו החליט, כן, להגיד למשטרה, שיש בעצם בימ"ר רשאי, יש את מה שנקרא היחידה ללוחמה בפשיעה לאומנית, והוא אמר להם שאנחנו נהיה שם, כי כבר היה קודם מסוכן, אז אותו בלש אמר לו, שמע, תשתדלו לתעד, זה היה הטיפול שלהם. כשזה קרה, כן, אתה מתקשר, תראה, הכי קל זה להתקשר למשטרה. עכשיו, המשטרה בעצם זה עובר ישר לצבא של ידם, הם בקשר אחד עם השני, ואת הכוחות הכי קרובים שולחים. הצבא לא יודע באמת מה לעשות, כמו שאמרת. אתה רואה תקיפות של מתנחלים שחיילים לצידם, והחיילים...
לפעמים המתנחלים לוקחים את הנשק של החייל ויורים בו.
קרו מקרים כאלה, והחיילים מפחדים. עכשיו, אני יכול, הרי הלובי בישראל הכי חזק בפוליטיקה זה הלובי של המתנחלים, וזה משפיע גם על קצינים. אני שוחחתי פעם עם קצין בדרגת רב סרן, הוא היה סמגד בצבא, וכאילו הוא אמר לי, שמע, אם אני לא עושה מה שהם אומרים, הקידום שלי ייפגע. כשהיה נתניהו ראש ממשלה, היום אני לא יודע איך זה עובד עם בנט, אבל הרב שעת של אותו ישוב מתקשר ישר למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ואומר לו, שמע, הקצין הזה והזה והזה עשה ככה וככה וככה, זה לא מתאים לנו. אז זה שמה.
אתה יודע למה זה? אני קצת מגחך, כי אני זוכר מהשירות הסדיר שלנו, אפילו בתחילת השנים במילואים, שהתיאור הזה שלך עבד, אבל על חיילי ההסדר. והיינו מאמנים, פלוגות, כל מיני אימוני הקמה כאלה של פלוגות הסדר, שאחר כך הלכו לכל מיני פעילויות, אתה יודע, היה להם כמו בנחל, שלט אמצעי, ואחר כך חזר על הישיבה, ואחר כך עוד פעם שירות. אז כל פעם שמשהו לא מצריכם, לא מספיק זמן לתפילה, אמרו להם, שתו להם, אכלו להם, טלפון לרב החטיבתי, הרב החטיבתי מוריד פקודה למחת. זאת אומרת, השיטה של המתדחלים נורא דומה לשיטה של חיילי ההסדר, וזה אותה מפלגות, זאת אומרת, אנחנו חוזרים לגלגולים השונים של מבדל לאורך כל השנים. הם תמיד ידעו לעקוף את הסמכות.
זה המשך של אותו דבר. תראה, גם צריך לזכור שהיום הרבה מהחיילים הם מתנחלים בעצמם, קצינים.
קצינים בכירים אפילו, כן.
כן, הקצינים בדרג ביניים, מה שנקרא, של מסמגד עד ראש חטיבה וראש אוגדה גם, באחוזים של מי אלה, הם הרבה יותר גבוהים מהאחוזים שלהם באוכלוסייה. כלומר, אנחנו יכולים לבוא בטענות על עצמנו, הם עושים את זה, הם הולכים לצבא, הם כאילו מתנדבים ומקריבים, אבל התוצאה של זה היא עגומה.
כן.
כלומר, אתה יודע, אין לי דרך להתלונן על זה שהם עושים את זה, כי מה, המחנה שלי לא הולך, ואז, אבל התוצאה היא עגומה, ובסופו של דבר, האחריות היא של הפוליטיקאים, כי גם קצין שירצה לעשות מה שהוא רוצה, אם פוליטיקאי ידפוק על השולחן ויגיד, עד כאן, אם שר ביטחון ידפוק על השולחן, זה לא יקרה. ולכן אתה רואה שזה לא רק הצבא, זה מדיניות שלמה. עכשיו, לגבי אלימות מתנחלים שיש, אתה רואה את זה גלים, אנחנו ראינו גלים של אלימות אחרי שטראמפ עלה לשלטון, אחרי זה ירד קצת, ועכשיו עם הממשלה החדשה, גם האלימות גברה, גם היא יותר מאורגנת, והמחשבה שלי היא שהם די רוצים להביך את
זה.
אני חושב, כן, המטרה של האלימות הזאת, שהיא מאוד מאוד התגברה מאז הקמת הממשלה החדשה, לדעתי זה כדי להביך את בנט, כי בנט בשר מבשרם, והם, אני מדבר לא כל המתנחלים, כי הרי לא כל המתנחלים הם אלימים, אנחנו מדברים יחסית על האלימות הקשה היא של קבוצה קטנה, יחסית שם.
אנחנו תכף נדבר גם על זה, אני רוצה כן לחזור איתך לקטע של הפוליטיקה ושל הממשלה החדשה, אבל לפני זה הפסקה מתודית קצרה, קצת ננשום. אוקיי, אז אתה באמת עצרת בנקודה, עצרנו בנקודה שהיא נקודה פוליטית, ובשיחה המקדימה שנינו הסכמנו שיש כמעט קורלציה מוחלטת, לפחות בלוז, בין הקמת הממשלה החדשה, והוא לא שר ביטחון חדש, כי הוא כבר היה שר ביטחון גם אצל נתניהו, אבל מהרגע שהוקמה הממשלה הזאת, שגנץ, בני גנץ, חזר להיות שר ביטחון, שזה כבר שנה, עוד מעט שנתיים מלאות שלו, מאז שהוא הלך לנתניהו, אבל ברגע שהממשלה הזאת הוקמה עם בנט בראשה, וסער, ושקד, וכל המשמש הזה, יש תחושה שהם זיהו הזדמנות. אתה אומר, אולי רוצים להביך את בנט, כי הוא היה מזכ"ל מועצת ישע בזמנו, והוא חובש כיפה, אומנם קטנה, אומנם דתי אמריקאי מרעננה, אבל הוא כביכול היה מזוהה עם המתנחלים, למרות אגב שאני לא חושב שיש קשר, זאת אומרת, אם הם היו באמת תומכים בו, היה לו הרבה יותר מנדטים, ואם היו חושבים שהוא ושקד הם הבשורה שלהם, אז הם היו מפלגה הרבה יותר גדולה, והם היו מצליחים הרבה יותר, אפילו בסיאם הם הגיעו מה, לשבעה מנדטים או שמונה, וגם הספיקו במערכת בחירות אחת לא לעבור את אחוז החסימה בכלל. זאת אומרת, החיבור האוטומטי שלנו בין המתנחלים לימינה, או איך שהם קוראים לעצמם כל פעם מחדש, אני חושב שהימינה הזה כבר הלך הרבה יותר ימינה לסמוטריצ'ים ולבן גבירים, ולליכוד במידה רבה מאוד, כי הליכוד בעצם נתן למתנחלים הכי הרבה בנפיץ מאז קום המדינה, צריך גם להגיד את זה. אבל אני מזהה פה בעיה במשרד הביטחון, ואני מזהה פה בעיה בראש משרד הביטחון, אצל בני גנץ, מאיזושהי סיבה, כמו הרבה דברים אחרים, שוב, אנחנו לא מדברים, אתה לא פוליטיקאי, ואני לא מראיין פוליטיקה רגע, אבל נדמה לי שזה די ברור, זאת אומרת, הוא עושה, מהסיבות שלו, שאני לא יודע להסביר למה, הוא נותן להם להרגיש שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הוא לא עוצר את זה, דיברתי עם אמילי מואטי, דיברתי עם מוסי רז, דיברתי עם זהבה גלאון, הם מרגישים את זה, יש דיבור על זה בפוליטיקה, ואף אחד לא יכול לנער את הגנץ הזה. עכשיו, אני משוכנע שמרגישים את זה בשטח. תקן אותי.
כן, שמע, ההרגשה בשטח זה ההרגשה הסובייקטיבית שלי, שכמו שהתחלתי להגיד לך, כן, הם רוצים להביך את הממשלה הזאת, כי הם רוצים להפיל את הממשלה הזאת. עכשיו, האוכלוסייה של המתנחלים, האלימה שאני מדבר עליה, ללא ספק היא כנראה מזוהה הרבה יותר עם סמוטריץ' ועם בן גביר מאשר עם בנט, גם לפני הממשלה, לא רק אחרי הקמת הממשלה, אין ספק בזה. לגבי גנץ ומה שקורה, תראה, אני חושב שגנץ הוא די תומך התנחלויות. אני חושב שגנץ מתעורר רק כשאותם מתנחלים פוגעים גם בחיילים. רק אז הוא מזדעק.
אנחנו ראינו איזשהו מעשה שנעשה עם אותו אירוע שצולם, קודם כל עם הקצין שחוות בפעיל שלום הזה, זה דבר אחד. כן, הוא ננזף ואמרו לו שהוא לא יקבל קידום, שהוא ממילא לא היה צריך לקבל קידום בשנתיים הקרובות, שזה חרטה, אבל גם באירוע באמת מדהים, שאיזה נער גבוהות מנופף בהם 16 של חייל שעומד לידו, וכלום. עכשיו, זה בכלל לא משהו ששמעתי שנחקר ונסגר, זאת אומרת, ההוא לא נעצר וזה לא ננזף, ואני מניח שדברים כאלה קורים כל יום. זאת אומרת, החיילים משלמים מחיר על אוזלת היד או על הכוונה המכוונת של גנץ. יש פה דבר אבסורדי. שוב, אני שואל אותך כפעיל בפנים ולא כפוליטיקאי כמובן.
האלימות של מתנחלים, אני לאורך כל השנים של הפעילות שלי הייתה אלימות של מתנחלים, היה גלים שיותר, היה גלים שפחות. היה פעם שאתה רואה שכן מנסים לעשות משהו, ואחרי זה אתה רואה שפחות מנסים לעשות משהו, ולגבי מה שאתה אומר על החייל, בגלל שאני בשטח, אז קל לי לדבר בדוגמאות. באותו מקרה, למשל, באטואנה, שאתה מדבר על נחל שחטף מחייל, הוא לא ממש חטף, הוא הלך לקח את הנשק, הוא ירה באוויר ולכיוון הבתים של אטואנה, הוא ממאחז שנקרא חוות מעון. שעה, שעה וחצי, שעתיים אחרי המקרה הגיע מזפ של המשטרה, והמזפ לא אוסף ראיות בכלל.
עכשיו, ולמה זה עניין משטרתי? סליחה, מה זה קשור בכלל? קודם כל זה עניין צבאי, הקצין, החייל השאיר את הנשק בידיו של מישהו שהוא לא מורשה, קודם כל.
כן, אבל שוב פעם, אותו חייל, אין לי טענה לאותו חייל, כי החייל הזה הוא בסיטואציה בעייתית, הוא גם ילד בן 18, 19.
כן, אבל איפה המפקדים שלו? מה קורה שם?
זה בעיה, נכון, זה בעיה של הצבא, אבל בסופו של דבר, מה שקרה זה, אתה מדבר על הרתעה, כשאחד מתנחל עושה כזה דבר, ולא חוקרים, והוא לא מובא לחקירה, והמשטרה, עכשיו, המשטרה היא זאת שמטפלת במתנחלים בסופו של דבר.
כן, הם אזרחים, כן,
דור. כן, ואותו מזפ שמגיע, לא אוסף ראיות, ולא רק לא אוסף ראיות, מעלים ראיות, היה שם שוטר, שאת הכליים של הרובה הוא לקח וזרק. כלומר, אתה רואה שיש מנגנון שלם של, נקרא לזה דלת מסתובבת. מקרים מעטים, ויש אין ספור עבירות על החוק שהמתנחלים עושים ברמה היומיומית. אתה מדבר על המקרים החמורים. אני מדבר על קריטת עצי זית.
זה לא, שזה מקרה, תשמע, אם יש משהו שאותי מחרפן, זה באמת ברמה שמקבצת לי את הנשמה, זה פגיעה אני לא יודע איך להגיד את זה, בדברים, בגופים ובחפצים ובדוממים ובאנשים או בבעלי חיים שהם חסרי ישע. זאת אומרת, נניח שבן אדם נפגע מאלימות או כלשהי, הוא יכול להתלונן, הוא יכול ללכת לבית משפט, הוא יכול להחזיר מכות, כל מיני דברים כאלה. בן אדם, אבל לפגוע בילדים או בבעלי חיים או בעצים שלפעמים, זה עצים של עשרות ואפילו מאות שנים, שזה גם מקור הפרנסה. זה משהו שאני לא מבין איך מדינה, טיפ-טיפה, עם, אתה יודע מה, עם חמלה הכי בסיסית, איך זה לא נעצר. הרי גם אנשים האלה רואים בעצמם חקלאים, כל הקורטים למיניהם. מילא אם היית משתלט על השטח וגונב את הזיתים, ניחה, בשנה הבאה יהיו חדשים, אבל העץ הזה מושמד אחרי עשרות שנים. אני מזועזע מהדברים האלה כל פעם מחדש.
טובי, אני דבר ראשון, אני שמח שמזועזעים.
זה אני לא יכול לדבר בשמה.
לא, לא. האמת שאתה חושף אנשים שהם לא מכירים את המקום והכל, ופתאום הם רואים סרטונים, וזה מה שקרה בשנים האחרונות, כי גם התקשורת הרבה יותר קלה, יש לך את הטוויטר ואת הפייסבוק, והדברים נורא זמינים, ופתאום אנשים שלא, מה שאתה אומר, הכיבוש הוא מאחורי הריח חושך, ולא לא ראו את זה. ופתאום הם רואים את הדברים, והם מזוזעים, ואני נפגשתי עם נשים שצריכות לשלוח את הילדים שלהם לצבא, והם אמרו לי, מה, זה מה שהבנים שלנו יעשו בצבא? אני אומר להם, כן, בין השאר, והם מתלבטות, וזה מעורר בהם מחשבה. אז זה חשוב. עכשיו, העניין של שאתה אומר כיתת עצים, זה עוד פעם, אני מרגיש שהמתנחלים והלימוד המתנחלים, זה עוד זרוע של הצבא. כלומר, מה שהצבא לא נעים לו לעשות, המתנחלים עושים במעלים מזעים. כשהמטרה היא בסופו של דבר להמאיס על הפלסטינים שחיים באותם אזורים, את החיים כדי שיעזבו, כדי להשתלט על השטח. זה ממש, ואתה רואה את זה קונסיסטנטי. דרך אגב, אפילו בנושא של מה שנקרא תג מחיר. הרי לתג מחיר, אני יצא לי לדבר עם מאיר אטינגר, שהוא כאילו המורה הרוחני של נערי נוער הגבעות, אוקיי? והכל. וחלק מהעניין של תג מחיר, זה כדי שתבוא נקמה. והם, הימין, הם אלופים בלקווי השפה, ומתוך זה להנדס
ספר סודה. ספר לי על זה, אני כותב על זה יפה. כל החיים.
יפה, אז עכשיו אני קורא לזה פיגועים של מתנגדי אוסלו, כי מי
נכון, עשה את הפיגוע? נכון,
גולדשטיין שהתנגד וחמאס שהתנגד, היה איזה סוג...
לגמרי, לגמרי, סוג? אני קורא לזה החמאס שלנו והחמאס שלהם.
יפה, זה מין זהות אינטרסים,
נכון,
בלי שהם עובדים ביחד.
נכון, נכון.
עכשיו, אם אתה כבר העלית את גולדשטיין, אז ראוי לציין באמת שאחרי הפיגוע של גולדשטיין, חמאס הוציא הודעה, אנחנו נבצע 5 פיגועי נקמה.
וזה מה שהוא עשה בדיוק.
בדיוק, והם אמרו...
אגב, הראשון היה בתום ימי האבל. אנשים אפילו נכון, לא יודעים את הדברים הבסיסיים האלה. הם קבעו מועד, והם הוציאו לפועל במועד שהם קבעו. הנרטיב הישראלי הוא כל הזמן, למה נתת להם רובים, ויש פה בגידה היסטורית וכל הסיפורים. שום דבר. לא ניכנס עכשיו לכל סיפור אוסלו, אבל... הפיגועי ההתאבדות הגדולים באו בעקבות הסיפור של מערת המכפלה. צריך לשים את זה על השולחן. אתם גם מתחככים או פוגשים הרבה מאוד ארגונים אחרים. יש מכל מיני סוגים, אני מניח בשטח, אני שומע, רבנים לזכויות אדם ולוחמים לשלום ובצלם ויונאימית, אני לא זוכר את כולם בעל פה. יש חלוקת עבודה, זאת אומרת, יש דברים שאתם עושים שהם לא עושים, יש דברים שהם עושים שאתם משאירים להם, ואתם לא... איך זה עובד? זאת אומרת, מה החלוקה גם אם היא לא הרשמית?
אוקיי, אין כזה דבר חלוקת עבודה. אבל יש מה שנקרא פעילות אקטיביסטית בשטח, שזה אין הרבה ארגונים שעושים. אבל לדוגמה, יש קורלציה בין מה שאנחנו עושים, לדוגמה לבצלם. בצלם בסופו של דבר חושף דברים, יש לו תחקירני שטח, רובם פלסטינים. המתאם שלנו, למשל בדרום הר חברון, הוא גם תחקירן של בצלם. דברים שאנחנו רואים, ואם יש לנו צילומים, אז זה עובר דרך בצלם.
אבל זה פלסטינים מקומיים.
כן, לגמרי. התחקירני שטח, תראה, לבצלם היה פרויקט שהתחיל למעשה באיזו יוזמה של מישהו מתאיות, של... לתת לפלסטינים מצלמות, כי אם אנחנו, כמו שאמרתי לך קודם, באים, חוזרים, הם נשארים, ולפעמים הדברים לא קורים שאנחנו...
לכולם היום יש סלולר, זה פחות בעיה.
כן, נכון, סלולרי, אבל גם צריך לדעת איך לצלם, מאיזה זוויות, גם מי מצלם, כי שמע, אתה לפעמים בסיטואציות של לצלם, זה קשה, תוקפים אותך באלות או באבנים, ואתה צריך לצלם, אז מי יהיה באמת קצת ברגע, כדי שבאמת יהיה צילום, כי אם אין צילום זה לא קרה. וזה מאוד מאוד חשוב. אז יש איזה קורולציה נגיד בצלם. יש את ארגון לוחמים לשלום, שעושה דברים לפעמים דומים לשלנו, פרויקטים יזומים כאלה שלהם, שהם עושים. ולגבי פלסטינים שעובדים איתנו, ואותם, אם נקשר את זה לאותו אירוע, נקרא לזה, של הוצאת ארגוני זכויות אדם פלסטינים מחוץ לחוק על ידי הגדרה כארגוני טרור, אז בוודאי יש פלסטינים שהם גם בקשר עם אותם פעילים של ארגונים כאלה, כי ארגונים האלה בסופו של דבר נכון, יש להם משרדים, והם עובדים בקשר עם דיפלומטים, עם עיתונאים, עם ארגונים בינלאומיים אחרים כדי להוציא את החומר, אבל החומר מגיע אליהם איפשהו, בסוף הוא מגיע
אליהם. העולם נמצא בשטחים? יש עדיין נוכחות?
יש, תראה, היה עד הקורונה היה ארגון איטלקי שנמצא קבוע בדרום הר חברון, שעשה בזה למעשה סוג של עבודה כמו של תאי, או של ליווי ותיעוד וכאלה, אחרי הקורונה הם עדיין לא חזרו, יש ארגוני ISM, שזה International Solidarity Movement שנמצאים, ויש ארגונים בינלאומיים שהם, שנמצאים בערים עצמם, שארגוני סיוע למיניהם וכאלה, שבסוף העולם הזה של ארגוני זכויות אדם, זה עולם יחסית קטן, וכשאתה מתחיל פעילות באיזשהו תנועה או ארגון, ואתה מתמיד בפעילות, אז אתה בסופו של דבר פוגש את האנשים, אם זה בהפגנות, אם זה בפעילות מסוימת, אם זה בקשר, פתאום אתה צריך את משהו, מישהו מיש דין, מישהו בצלם, אז מי שקצת יותר מעורב, אז הוא בסוף מכיר את הנפשות הפועלות, וכשאתה גם מכיר את הנפשות הפועלות הפלסטינים, אז אתה רואה שהמטרה שלהם, וזה שהם, שמע, הם אנשים שעדיין פועלים, מה שנקרא בתנועת שחרור. זה לא רק נגד הכיבוש.
כן, אני מבין את זה.
אתה יודע, אתה שואל פלסטינים, אני לא עשיתי סקר ולא את כל הפלסטינים והכל, אבל כשאתה מדבר, לפעמים אתה יודע, הפעילות היא גם נוצרים קשרים חברתיים, אתה יושב אצלם אחרי זה, שותה איתם, מדברים על הרבה דברים, על משפחה, על ילדים, על הכסף, על כמו רגיל, ואתה מנסה להוציא מהם, מה הכי גרוע בכיבוש? אז הרבה אנשים יחשבו, הצבא האלים, והמחסומים, והמתנחלים, והכל, וכן, זה הכל מפריע, אבל בסוף הם אומרים לך, הבירוקרטיה. כי זה אנשים לא מבינים את הדברים הפשוטים שלהם של היום יום לפלסטיני, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. כי אנחנו שולטים בהם, מה שנקרא השליטה, הדיכוי והכל, הוא בעיקר על ידי בירוקרטיה. כשבסוף כל זה מגיע, יש גוף אחד ששולט בהכל, שזה השבת. ופלסטיני, בשביל להוציא איזשהו מסמך, מה שלך זה הכי טריוויאלי, היום אתה עושה את זה בשתי לחיצות כפתור, הוא צריך לרוץ ללשכת תיאום הזאת, והוא צריך לפעמים להיכנס לאיזה שוב שהוא לא יכול להיכנס, לפעמים יש לו מחסום, הוא לא יכול, ולך ולסה וזה, וזה הוצאות כספיות, והוא כבר מוותר על זה.
כן.
אומר, וואלה, אני לא צריך את הכאב ראש הזה.
כן.
זה להיות נתין, שאתה לא חופשי לעצמך. אתה לא...
זה ברור לגמרי, אתה נשלט, צריך להגיד, אתה נשלט. כל הדוגמאות שאנחנו מדברים, יש לכל כיבוש יש את ה-DNA שלו, אבל בסוף זה שלילת חופש.
נכון.
עיתונות בינלאומית עוד קיימת בשטח? או שלא רואים אותה כבר?
לא, יש. שמע, הקורונה שינתה הרבה. אתה רואה הרבה פחות. זה... אין ברירה. אבל בוודאי, תראה, היום גם הרבה פלסטינים הם עובדים בעצם עם סוכנויות ידיעות זרות. AP ורויטר והכל, כולם מעסיקים צלמים פלסטינים, אתה הולך למשל לאיזה פעילות, הפלסטינים גם לפעמים על הפגנה או על איזה פעילות, מפרסמים הכל בפייסבוק, זה חשוף לצבא, הצבא מופיע לשם, אם יש צבא ויש פלסטינים, אז הצלמים יגיעו, ואתה רואה...
זה משפיע על ההתנהגות לצבא? כל הסיפור של המצלמות ושל עיתונאים, וזה שהכל מצולם, זה שינה במשהו, נניח... לא יודע, 10 שנים האחרונות שכל אחד מחזיק ביד בעצם מכשיר תיעוד שקשה לשלוט עליו?
תראה, אם באיזשהו היו רק פלסטינים, כולל הצלמים שהם פלסטינים, אז הצבא פחות יחוס עליהם.
כן.
אם יש עיתונות בינלאומית, זה יוריד קצת, ואם יש ישראלים, זה יוריד עוד קצת. אבל תראה גם הרבה סרטונים, הרבה מקרים, אתה רואה את הצבא עצמו שעוצר עיתונאים. שיורה בעיתונאים, שמרחיק עיתונאים, כלומר, זה בדיוק חלק ממה שאני שוב פעם חוזר להוצאה של הארגונים האלה, מחוץ לחוק על ידי הכרזה.
כן, רק נחזור לסיפור הזה שלפני בערך שבוע, יצאה הודעה ש6 ארגוני סיוע מקומיים, פלסטינים, הוכרזו על ידי ממשלת ישראל, משרד הביטחון, מי שזה לא יהיה, לא הממשלה, לדעתי אף אחד בממשלה לא ידע על זה בכלל. גנץ לצורך העניין, באמתלה שזה הגיע מהשבק, ונדמה לי שהשבק לא בדיוק אישר שזה הגיע ממנו. נראה לי שבלי להגיד את זה, הוא כמעט מכחיש שזה הגיע ממנו. זה הגיע אגב מאותה עמותה ימנית, מעקב אחרי התקשורת.
NGO מוניטור.
בדיוק, המוניטור האלה, אותה גברת שמופיעה בפרסומות ברדיו ובטלוויזיה, וטוענת שהיא יודעת איך לעצור את הטרור, וזה רק באמצעות הכסף. אני פשוט, אני מתחרפל.
שורת הדין, זה שורה של ארגונים.
כל החברה האלה. עכשיו, ארגוני הסיוע האלה, למה לגנץ היה דחוף, או למערכת הישראלית, וחושב כרגע, מי הבן אדם שלחץ על הכפתור, האם יש משהו בסיפור של הקונספירציה, או של שיתוף פעולה בין אבו מאזן, או הרשות הפלסטינית, מנגנוני הביטחון הפנימיים, כן, לא מולנו, אלא מול האוכלוסייה שלהם, לבין האינטרסים הישראלים. כי ככל שעובר הזמן, ואנחנו לא רואים מה שנקרא את האקדח המעשן, זה נראה יותר ויותר כמו איזושהי קומבינה של שני צדדים שרוצים לשלוט על הנרטיב הפנימי שלהם, ולא שום דבר טרוריסטי. איך אתה רואה את זה?
כן, אז תראה, קודם כל נתחיל באיך שאני רואה את הכיבוש עצמו, שהוא עומד למעשה על שלוש רגליים. שניים מאוד ידועות, שזה השליטה הצבאית וההתנחלויות. הרגל השלישית, שלא מדברים עליה, זה הרגל של ההסתרה, שמושקעים גם בה משאבים רבים מאוד להסתיר את הכיבוש. לא רוצים שיראו מה קורה שם, כי זה מוציא את ישראל לא טוב. זה הנקודה הראשונה. לגבי ארגונים והשיתוף עם הרשות, אני לא אוהב לדבר על דברים שאני לא יודע בוודאות. למשל, הארגון אלחק, סביר להניח שהרשות לא אהבה אותו, כי הוא ביקר הרבה מאוד הפרת זכויות אדם שהרשות עושה, הוא ביקר הרבה מאוד עניין של חופש העיתונאות, שהרשות מגבילה. צריכים להבין, הרשות היא לא איזה מודל מופת לדמוקרטיה.
היא לא דמוקרטית, מה אנחנו מדברים?
נכון, היא מושחתת והיא לא דמוקרטית, ויש אותם ארגוני זכויות אדם, הם מבקרים גם אותם. עכשיו, נושא של עוד ארגון שיצא מחוץ לחוק, אדמיר. אדמיר מטפל בעניין של אסירים, וגם הרשות מטפלת בעניין של אסירים, וגם פה אני אומר, אולי יש עניין גם לרשות, שני ארגונים. שאר הארגונים, אני לא חושב שהרשות כל כך יש לה בעיה איתם. עכשיו, לגבי העניין של החזית העממית. החזית העממית כיום, היא עדיין, היא מוגדרת ארגון טרור גם בישראל, גם בארצות הברית. החזית העממית יש לה בעצם שני זרועות, הזרוע הצבאית והזרוע המדינית. אין ספק בכלל, זה לא נוטל בספק, שהזרוע הצבאית של החזית העממית הוציאה פיגועים, היום מעט מאוד דרך אגב, הכל, האחרון זה היה הרצח הזה של שן רב שמאשימים אותה, שבעקבותו גם ג'ליל החדיד, לא זוכרים אני אומר את השם נכון, נעצרה שהיא בכלל בזרוע המדינית ולא קשורה לזה, אבל עשו לה מעצר מנהלי.
זאת האיש שכבר שוחררה?
כן,
שבאת
כן, עכשיו שוחררה. ג'ליל החדד, שהיא חברת פרלמנט פלסטין, כן, כלומר ישראל כן. עצרה מעצר מנהלי חברת כן. פרלמנט.
ולא נתנה לה לצאת ללוויה של הבת.
כן, ללוויה של הבת. נורא, זה נורא. אוקיי, ועכשיו, על שניים מאיזשהו ארגון, אוקיי, שזה היו איכשהו קישרו אותם לחדד. בסדר. זה כמו שאם עכשיו, אני סתם אתן דוגמה קיצונית, פעיל של בצלם ירצח מישהו ברחוב. סתם אני נותן דוגמה. אז מה, בצלם הוא ארגון טרור? יעצרו את אותו פעיל, יביאו ראיות לבית המשפט, יהיו
השם... זה העניין, שאף אחד לא נעצר בכל הסיפור הזה של
ארגון. לא, אז היו איזה... אבל עוד פעם, ואז אחרי מה הם ניסו להראות שהכספים, שבעצם החזית העממית מפעילה את כל הארגונים האלה כדי צינור של כספים. עכשיו, צריכים להבין שהארגונים האלה הם מקבלים תרומות הרבה מאוד, בעיקר ממדינות באירופה. הם מקבלות כספים מקרנות, כלומר, ובמדינות אירופה יש חוקים מאוד מאוד נוקשים למעקב אחרי הכסף. כן. כלומר, ישראל אומרת, מה שאנחנו יודעים, אתם לא יודעים בכלל. ובסופו של דבר, אני שומע אנשים שאני מכיר מאירופה והכל, ואומרים, הדיפלומטים שלנו ואנשים בארגון והכל לא יודעים על מה ישראל מדברת בכלל. תראו לנו הוכחות שהכסף עבר לפה ולפה. זה הפרה של, בשבילנו זה טוב, אנחנו רוצים לדעת, רק תראו לנו, אין כזה דבר. ואז מפעים אותם, וזה אותו סיפור. עכשיו, אני שומע דברים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, באמת, שאחד מהעניינים של הארגונים האלה, שהם עושים חומר, למעשה בשביל תביעות באג. חלק מהארגונים עוסקים את זה אלחק בוודאי, ה-PCPI, שזה ארגון בינלאומי, שזה הסניף הפלסטיני שלו, לשמירה על ילדים וזכויות של ילדים והכל, והפרות שנגד ילדים, בעיקר ספציפי לזה, עושים חומר, ויש חשד שאחד האנשים שאם אי פעם, מה שאני לא מאמין שיקרה, אבל נניח ויהיה איזה תביעה באג, גנץ יהיה אחד מאלה מהאנשים הראשיים, בעיקר על צוק איתן. ויש אנשים שמדברים, היום חגי, יושב ראש בצלם,
חגי אלעד
דיבר על זה, שזה אולי המוטיבציה של גנץ. אז הכל יכול להיות.
אז זהו, הסיפור הזה עם גנץ, כי הממשלה די גמגמה בעניין הזה, את ראש הממשלה לא שמענו בכלל, השבק לא זוכר איזושהי הודעה יוצאת דופן שלו, ומי התייצב, בכלל, כל כמובן, שרי העבודה ומירה מיכאלי ואחרים לא ממש ידעו איך להתייחס לזה, הסתייגו בחצי פה, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לצאת אנטי ציוני ואנטי ביטחוני פתאום, אנחנו מכירים את זה, אבל מי הלהקה שמגינה על גנץ, כן, מאמינים לו בטוח והכל, חבורת כחול לבן, עשרות ועשרים של כחול, שוסטר, שהוא הסגן של גנץ, ומירב כהן, וכל מיני, אנשים שאם אתה שואל אותי, באימור, חלק אני מכיר יותר, חלק פחות, היסטורית, אין להם מושג מה מדובר. הם לא ראו כלום. הם לא ראו שום דבר. וגנץ אמר, או אמר להם להגיד שיש, מבחינתם זה מספיק. שזה באמת, זה פוליטיקה, אתם מה, זה בפוליטיקה שנוגעת בגורל של אנשים שבחלק גדול מהמקרים פשוט, אתה יודע, אין להם אחות, לא קשורים בכלל, זה סיפור, לא ברור לי. לא ברור לי מה המוטיבציה, חובי זה גם להיכנס לאימות עכשיו עם אמריקאים או עם האירופים, למה? מה אצלך מזה? אני לא מבין את זה.
תשמע, זה אותו סיפור, אתה רואה בכל סקר והכל, מה האמון הציבור באיזה מערכת, המערכת הביטחונית תמיד תזכה באמון הציבור הכי גבוה. כל המערכות שהיו, המערכת המשפטית, המערכת הפוליטית, הכל, האמון נשחק, המערכת הביטחונית היא נשארה כי כמעט הפרה הקדושה האחרונה בישראל.
אוקיי, פה אתה רואה מדהים ואתה מצדים. יפה. מדהים
בדרך, ככה זה. ולמעשה זה המערכת שהכי צריך לבקר אותה, שעושה דברים שאני לא יודע עם מערכות אחרות, אם מדברים על אמון ציבור ושקרים והכל, אני לא חושב שיש מערכת, מהניסיון שלי, ממה שאני ראיתי בצבא, ממה שאני רואה בשטח, איך אני אגדיר את זה, התעמולה השקרית כל כך ברורה, אבל עדיין זה מערכת הזאת. עכשיו, אני יכול להבין את האנשים, בסופו של דבר, רוב האנשים פה עדיין רואים את עצמם בסיטואציה של מה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הם רואים את עצמם כקורבן, ואז המערכת היא זאת ששומרת עליהם, מי יישאר לשמור עלינו אם לא מערכת הביטחון, ואין טיפת ביקורת. עכשיו, זה עוד פעם מחזיר אותי לדוגמאות, אתה לפעמים בשטח, אתה נדעם מקצינים של צהל, היה איזה מקרה ששרפו שדה של פלסטינים, היינו שם, ראינו בעיניים, המתנחלים עוד שמה. עכשיו, האש עלתה קצת במעלה האבדי שהם שרפו, והם התחילו לחבות אותו, ואז הם קראו לצבא כדי שיעזור להם. ואז היו עוד שני מתנחלים שהלכו לאיזה מקום של מערה, ושרפו אותה. והקצינים עומדים שם, ואחרי כל זה שקיבו ועניינים הזה, אני הולך לדבר, בא איזה קצין יותר בכיר. ואני אומר לו, תשמע, הקצין הזה שלך פה שעמד מולך, הוא ראה אותם שורפים, יש לו חיילים, הוא לא עושה כלום. ואותו קצין אומר לי, אתה ראית אותם שורפים? אני לא ראיתי. עכשיו, איך תתמודד עם דבר כזה? אז יש איזשהו בעיה אינרנטית של, אוקיי, אתה בתור פעיל, מה אתה עושה? אז צילמת את זה, והראית את זה, והראית את זה. אוקיי, מה הלאה? כשזה בא מתוך, עכשיו, לא תגיד איזה חייל מורעל וכאלה שיש לו חבר מתנחל והוא היה שם. קצין, ולא קצין זוטר שהיום התחיל את הצבא, זה קצין שהוא, נדמה לו, היה סרן או רב סרן.
להפך, הקצין הבכיר יותר כבר יודע מה הוא יכול להפסיד, אם הוא ילך איתך ולא עם המנחלים.
כן, אבל זה שהוא משקר לך בפנים, אתה יודע, יותר קל לי שייתן לי מכה עם הקט,
אתה יודע, אנחנו עוד לא נגמר אוקטובר, באוקטובר, אתה יודע, ציינו 48 שנה ליום כיפור, הרי הסיפור הזה של מאמינים לנרטיב הביטחוני והחיילים והקצינים ושר הביטחון וכולי, תמיד יודעים את אותו מאיתנו, הוא הולך איתנו מהיום שנולדה הציונות, אנחנו בוודאי מהיום שנולדה צהל וכולי. הסיפור הזה של אזרחים מן השורה, של המס מדיה, של ההמון, לערער על האמיתות האלה של מה שמספרים לו. אני זוכר את הימים של דובר צהל מודיע, אתה יודע, המדינה הייתה עוצרת הנשימה. אז היום זה קצת פחות, אבל קשה מאוד למצוא אנשים. אני מדבר על חברים באמת, לא יודע לי שמאלנים, אני לא יודע להגדיר את זה היום, אבל אנשים חושבים, אנשים משכילים, אנשים שבוודאי יהיו שמחים שהכיבוש ייגמר ושיהיו שתי מדינות בהכל. הם לא קולטים עד כמה עמוק משקרים אותם, נונסטופ, הם מסרבים להאמין בזה, הם רואים את המציאות ועדיין מתווכחים איתה. תשמע, זה כבר עוד שעה שאנחנו מדברים, אני חושב שקיבלנו, כמו זה, אתה יודע, זה יכול להיות שיחה ראשונה, אם יהיו עוד רעיונות מהסוג הזה, או חוויות לשתף, אני תמיד אשמח. לאט לאט אני צובר קילומטראז' עם אנשים מכל הסוגים והמינים, ובאופן מפתיע, גם הכי שמאלנים, או האנשים שהכי דומים לי, רובם, למרות התחושות הקשות של כל השיחות האלה, בסוף גם אנחנו אופטימיים, בסוף דברים יסתדרו, בסוף לא תהיה ברירה, בסוף הם יבינו שצריך שתי מדינות לשני עמים, בסוף איכשהו או מדינה שוויונית אחת, ואני אומר להם, על מה אתם מדברים? ובהרבה מאוד מהשיחות אני אומר, אוקיי, אני אשאיר את זה ככה, כי אם אני אביא את דעתי, אז השיחה תיגמר בטעם פחות טוב. אז איך אתה רואה? לא את את האוטופיה של עוד 50 או 100 שנה, אלא את ה-5 שנים הבאות, את ה-10 שנים הבאות. אתה בא מהשטח, אתה רואה את הדברים יום-יום. נשארה בך איזושהי תקווה, שמץ של אופטימיות, משהו?
לא, אני דווקא מבין החבר'ה הפסימי.
למה, יש אופטימים ביניכם?
יש צינים, יש מה שנקרא אופטימים צינים.
אוקיי.
אני פסימי, אבל אני אנסה לקצר, צריך לזכור שמדינת ישראל הייתה קיימת רק 19 שנה בלי כיבוש, זה הכל, שוכחים את זה.
אתה חוזר בכל, זה מצחיק, אנחנו כל משפט שלישי, אנחנו חוזרים למונולוג שהקלטתי לפני 3 ימים, כן, לא, אני אומר, חיינו 19 שנה בלי כיבוש, ומאז זה 54 שנה עם כיבוש, שכחנו את זה, זה פי 3, אנחנו שוכחים איך זה בכלל יתכן.
נכון, ואנשים נולדו לתוך הכיבוש, והם לא יודעים משהו אחר. עכשיו לגבי...
או נולדו או הגיעו כעולים, כמהגרים, כמשהו.
נכון. זה קיים, זה המקום של ישראל.
זה 90% לדעתי מהאוכלוסייה.
בוודאי. עכשיו לגבי אם אני פסימי או אופטימי, אני פסימי כי אני לא חושב שיש לצד שלי או משהו כזה דרך לשנות את דעת הקהל. אני יכול להוסיף עוד כמה זה והכל. ופה אתה מוצא אותי בעצם למה החלטתי לעשות את הפעילות המאוד סיזיפית וקשה, וזה לקום בשבת ב-5 בבוקר לנסוע וכאלה. כי אני עוזר ברמה המקומית, אני לא יסיים את הכיבוש, הפעילות של טיירש לא תסיים את הכיבוש, היא אפילו לא תעורר, אני חושב, 5% להעביר לצד כזה או אחר, אבל בסופו דבר, מה המוטיבציה? אני אחמיא לעצמנו דרך מישהי אחרת, חגית אופרן, שהיא משלום עכשיו, כן. הכל פעם אמרה, שלפי דעתה, היא כמובן מגזימה קצת, שלפי דעתה בלי תאיוש, רוב היישובים האלה של דרום הר חברון לא היו קיימים. ושאתה איזשהו חלק, ושאתה רואה לפעמים את הפלסטיני שהצלחת שהוא יגיע אפילו הביתה, כי חסמו לו את הדרך, או הצלחת שהוא יראה עם הכבשים שלו באותו מקום שיסלקו אותו, אם לא, ואתה עומד איתו, ולפעמים אתה גם מקבל את האלימות בגוף שלך כדי להגן עליו, ואתה יודע שעזרת ברמה המקומית, זה הדרך שלי. ובסוף אני אומר מה הערך שלי כאדם קטן, אוקיי? שמתנגד מאוד לכיבוש, ויש לו אידיאולוגיה מסוימת, שהיא 180 מעלות מהאידיאולוגיה של אותם אנשים, וזה, איך אני יכול לאדם הקטן לעזור במשהו. ואני מוצא את עצמי בתאיוש, יש אחרים שימצאו את עצמם או בפוליטיקה, או ב... עיתונות או בארגונים יותר גדולים וכאלה כמו בצלם, שהם קשרים בעולם, אתה יודע, מבט מלמעלה של מה קורה פה ומה זה עשה לנו, הרי אולי נדבר על זה פעם באיזה מסירת המשך, אנחנו דיברנו עד עכשיו מה הכיבוש עושה לפלסטינים, עוד לא התחלנו לדבר בכלל על מה הכיבוש עושה לחברה הישראלית.
כמה מילים שאני כבר כתבתי על זה, אבל כן, לא, אתה יודע, זה... זה, מה שאנחנו רואים עכשיו בממשלה, אגב, זה בערך מה שעשה הקיבוץ. זאת אומרת, אם אתה מנקה, אתה יודע, את השוליים, אתה יודע מה, אני אפילו לא אנקה אותם, כולל מרץ, כולל העבודה, כולל כולנו. אנחנו, דבר ראשון, אפילו בשיחה בינינו, מיד ביררנו, אתה יודע, מי שרת, איפה שרת, מה עשיתי בצבא, מה עשית בצבא, זאת אומרת, הדבר הזה מלווה אותנו כמעט בכל פסיק של החיים, וזה רעל לטוב או לרע, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אני מורעל וגאים בזה, אז... אבל, כן. אבל המהות הציונית, המהות הזאת של, אתה יודע, גם חוק השבות וגם הזכויות היתר וגם חובות מול זכויות וכל מה שקשור בזה, זה הכל מתקשר גם לנרטיב של הכיבוש, כי גם אם נניח יגידו מחר, אוקיי, אין שום אפשרות לשתי מדינות לשני עמים, וצריכה להיות מדינה אחת, הרי אנחנו יודעים, שנינו יודעים, כולנו יודעים, שמדינה אחת שבה כולם יושבים, It's not gonna happen, זה לא יקרה, לא כאן בשום פנים באופן. ואז זה סוג של, אתה יודע, תקרא לזה סוג של אפרטייד, גם אם אנחנו לא דרום אפריקה ולא נהיה כאלה, עדיין זה לא משהו, אתה יודע, להתפאר בו במיוחד.
חבר פלסטיני חכם שאני מחזיק ממנו, אמר לי פעם, הישראלים לא מבינים שלא רק הם כובשים אותנו, הכיבוש כובש גם אתכם. וזה, אם אתה רואה את התהליכים שקורים פה, אפילו המיליטריזציה של המשטרה, זה נוגס ונוגס ונוגס בחברה שלנו, ובסוף, תראה, אני מסכים איתך לגבי זה שמדינה אחת בתנאים הקיימים, אין לה, היא לא תוכל להיות. כלומר, זה יהיה כמו, זה יהיה בלקן, זה יהיה
וגם הבלקן לא החזיק מעמד, היה טיטו כמה שהיה, וכשזה נגמר רע.
נגמר רע ובסוף נפרדו למדינות. כלומר, אפשר לעשות את ההפרדה הזאת לפני שפיכות אדמים.
צפון אירלנד, יש מספיק דוגמאות בעולם, ההיסטוריה מלאה בדוגמאות. אגב, הסכסוך שלנו הוא יחסית פשוט, באמת, זאת אומרת, האמונות לא שונות באופן דרמטי, החלוקה, הרי גם הטענה שלי היא שגם אם תהיה מדינה פלסטינית ריבונית ועצמאית, עם ממשלה ועם בירה באבו דיס או במזרח ירושלים, או איפה שלא יהיה, האינטרס שלה יהיה להיות ביחסים הכי טובים עם ישראל, כי אין להם מוצא לים, ואין להם חקלאות מפותחת, ואין להם מפעלים, ואין להם כלכלה. זאת אומרת, זה ווין ווין לכל הצדדים. הבעיה היא שהסיפור הזה של הכיבוש מכיל בתוכו את הקוץ הזה בישבן של כולנו שנקרא התנחלויות, והדבר הזה, וכל מה שקורה פה, אגב, 54 שנה, או לפחות 40 שנה מאז שהמפעל הזה קיבל תנופה כל כך גדולה אחרי סבסטיה, נניח, שבגין עלה לשלטון, ומאז זה הקידוש ההתנחלויות מונע כל תזוזה. ואתם בעצם נמצאים שם, בתוך הקוץ הזה. תמשיך בעבודת הקודש, ונקווה שאתה יודע, אפילו אם עזרת לרועי צאן אחד, או לאיזה איש, כמו שאמרת, להגיע הביתה, וכל דבר אחר שמקל קצת על החיים הלא פשוטים האלה, רק ברכה. תודה.
תודה לך שאירחת אותי, והיה מעניין ומרתק.
תודה לך.